כן, יש לי מצוקה, ותגידו לי, לפני שאני מכיר משהו טכני, שיש לי מצוקה טכנית, ותגידו לי אם אתם מסוגלות לעזור לי. כל השנים העברתי כוזרי בלילה, שזה היה סדר, זאת אומרת, חצי שעה לומדים חברותות, ואז אני מעביר שיעור. כך שהחלטתם ללמוד איזה הדף שניים בכוזרי, ואז אני מסכם ומדבר על. הרב רונן ביקש שאני אהפוך, שבערב יהיה שיחות נפש, והדברים הכבדים יהיו בזה. אתם מבינים את ההיגיון, כי לא חושב שזה יותר... בלילה זה כזה עניינים נפשיים. עכשיו המשמעות היא, שאם אני רק לקרוא פרק שלם בכוזרי, אז אנחנו, זה מאוד מעכב אותנו. אני יכול בעצם רק, כל השיעור רק לקרוא ולהסביר כמה מילים ולא לדבר על. האם יש לכם יכולת לעזור לי בנקודה? למשל, דוגמה לעזור לי, שאני יודע שמי שנמצאת כאן, בעצם אתם מכינות. יש לכם זמן מדי פעם ללמוד? ללמוד. שאנחנו סוגרים, אתם לומדות א' ב' ג', וזה סגור, נעול. יש לכם עוד איזה פתרון? אני אעשה עכשיו דוגמה של שיעור שהוא בעצם לא, בלי הפתרון, ואתם תבינו את המשמעות. כי אתם רוצות ללמוד כוזרי, לא רק אותי. כל הכבוד לי, יש רבנים יותר חשובים, כן? אז נלמד היום ונחשוב, נראה איך נעשה פתרון. באופן כללי, הייתי מעדיף שנעשה את הדבר הזה. כל פעם נגיד לכם, ללמוד מכאן עד כאן לשבוע הבא. בסדר? טוב. מי שלא תלמד, קבל גיהנום. חס חלילה, איך אני אמרתי? ממש, ממש, דרך אגב. כן, עשיתי טעות גדולה שם. מה? מה שלומדים לבד, על זה אני אדבר. בסדר? טוב, תזכורת, אתם מלכות שהם חסרות עצמם בחיים, נכון? א', כן, ואנחנו גויים בכלל, לא שמענו ליהדות. ומה אנחנו כן, בנות, בואו, בשתי מילים, מה אנחנו עכשיו? בואו, אני רוצה להזכיר, מי אנחנו ומה אנחנו, ואנחנו במסע. ונדייק בדיוק איפה אנחנו במסע. כמה משפטים, אני בטוח שאתם זוכרות, אבל אני מזכיר לעצמי מי אני, כי לפני דקה למדתי גמרא, אני צריך... אני במצב שאני בן אדם מאמין, נכון? לא צריך שכנע אותי, אני כבר דוס. אני כבר ממש אדם נשמתי, אדם, אני מרגיש את זה כי אני בן אדם. כל בן אדם הוא כזה, נכון? דיברנו על זה בעריכות. וחוץ מזה, אני אדם ש... אני דתי ספונטני. לא ילצו אותי, ראש האולפנה לא ילץ אותי, ואני עובד את השם. מה הכוונה עובד את השם? המלך. מה הכוונה? בלי מתן תורה, בלי נבואה. אבל הוא עובד השם בספונטניות, ולכן מה הוא עושה? מקריב קורבנות, נכון? האם האמונה הזו היא מסדרת לו את הצד המוסרי של החיים? לא, לא. אלא האמונה זה ממש היי. תחשבו, אדם באמת גם צריך לדעת את הדבר הזה. פשוט הרגשה של עוצמות רוחניות. אתה מרגיש את הנשמה שלך. זה שאתה מרגיש את הנשמה שלך, זה עדיין לא אומר שהצד המוסרי, היום יומי שלך מתוקן. כלומר, ודיברנו על זה פעם שעברה, שהמלך בתוך תוכו חלם. מה היה החלום שלו, בנות? כוונתך רצויה. מה שכם רצוי? נתרגם, נתרגם. ואם רבי יהודה לוי מכניס את זה, נכניס את זה לתרגם לתוך מה שאנחנו, כל אחד ואחד הוא קצת מהמלך הזה, קצת מהחלום. הוא, בתת הכרה עמוק 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 בנפש שלו, מבין שבורא עולם נמצא לא רק בשמיים, אלא איפה בורא עולם נמצא? תגידו, הכי חזק, איפה הוא נמצא באמת? בפרטים הקטנים, בדיוק. המעשים, הקדושה, זאת אומרת, האמת האלוקית, הבורא נמצא במציאות, והמציאות אמורה להיות טובה. יש מעשה רצוי, וכאן אתם כותרת, הוא מרגיש שיש מעשה רצוי. העולם במהותו הוא עולם טוב. זה מתנה להיוולד. כלומר, יש לו איזו הרגשה מאוד פנימית, שבעצם אמור להיות עולם שאני צריך לחיות את היום יום שלי באופן שמיושר עם המחשבות הרוחניות, כן? וכאן זה היה מחלום שהעיף אותו. הוא מיד הבין שהדת שהוא חי אותה ביום יום היא דת מוטעת לגמרי, מוטעת, כי בדת הזו אין אמת, אין כיוון, אין צורך להשתנות, אין צורך לחקור, אין שום דבר. תהיה ספונטני, תיקח גיטרה, תנגן, תלך, תקריב קורבנות, תתלהב, תשמח, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שתרגיש את הבורא. אבל יש כאן הרגשה, יש אמת, יש מוסר, ההשלכה שיש בורא, ההשלכה של זה, שיש איזה אמת שצריך ללכת אליה, כן? ולכן אמרנו פעם שעברה בשיעור, בנות, דבר מאוד חשוב, איפה אנחנו כבר עודים בספר, שהמלך הזה בעתיד יתגייר, בנות, מאיזה שלב אנחנו כבר יודעים בוודאות שהוא יתגייר? מה השלב שאנחנו יודעים שהוא יתגייר? בשלב החלום. מי אומר את זה? ראינו פסקה, מי כותב את זה? פסקה של זה מישהו שחי לא מזמן. מאוד נדיר, תרפקו, כן. אני רק מזכיר לעצמנו שמאוד מיסודי, אחר כך אנחנו נרוץ, אבל כאן אני ממש מניח את היסודות. הרב קוק אומר, המלך כבר סיפר את כל הסיפור לעצמו, הנבואה זה הכל. זה לא שהספר, כאילו, הספר רק עכשיו מפרט את המשמעות של הנבואה, אבל כבר בנבואה, הוא בעצם בתת הכרה שלו, הוא כבר יודע הכל. רק הספר עכשיו, הוא לוקח את התת הכרה ומפרט אותה. הוא לא מבין, מה זה דבר הזה? עד עכשיו חשבתי שרוחניות זה התלהבות, כן, זה רגש, כן? עושים קבלת שבת, מתלהבים, וזה, זה נחמד, וזה. זה לא אמור, מה בין זה לבין מעשים רצויים? בסדר? טוב, עכשיו, לא נפתח את הספר. אני מעריך שרוב הבנות למדו פעם ספר הכוזרי, נכון? אז לאן הוא אמור לפנות? לאן המלך אמור לפנות, בנות, בשכל? הוא יודע, צריך לחפש דת אחרת, נכון? אז הקריטריון הראשון לחפש דת, נכון? הוא לא מחפש, הוא לא פונה לדת. למה הוא פונה, בנות? ועכשיו תראו את הספר, או זה דבר קושייה גדולה. אומר כאן הכוזרי בעמודה האחרונה, בפתיחה, בשורה האחרונה. עכשיו בנות פתחו ספרים, לאט לאט ניכנס לקצב של השנה. פנה בראשונה את פילוסוף אחד וישאלהו לאמנתו. בקצרה, בקצירת העומר, מה זה פילוסופיה? קודם כל, לתרגם את המילה פילוסופיה. מה זה? אהבת אוהב חוכמה. אבל ככותרת, הפילוסוף הוא לא דתי. הוא לא התפלל, לא מכירים שום דבר, זה החילוני. זאת אומרת, הדבר המפליא, שעכשיו הוא בעצם פנה לדבר הכי רחוק מהיהדות, הוא פנה לפילוסוף, וזה דבר מוזר. עומד נסביר בקצרה מה זה פילוסוף, אבל לכאורה, הפילוסוף זה בדיוק האדם שהוא לא קשור לנבואה, הוא לא קשור לאמונה. הפילוסוף אוהב שכל, זה לא אוהב אמונה, כן? הוא אדם שבכלל לא, אין לו דת, לא נצרות, לא אסלאם, לא יהדות, לא עבודה זרה, זה משהו אחר. זה אחד שחוקר. אגב, עכשיו מי, תזכירו לי פילוסופים מאוד מאוד מרכזיים, מתי חיו? שתבינו את הנקודה. נכון, בתחילת, באזור ביוון, וגם במצרים. פילוסופים מאוד מרכזיים, שאתם יודעות בידע הכללי שלכם, אפלטון, אריסטו, חיו בתקופת בית שני, כן? ואנשים, מה? קצת לפני ובעיקר בתקופת בית שני וגם אחרי, כאילו באותה תקופה. מה? נכון, 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 בית שני, רק בית שני. אני רוצה להגיד ככה, הפילוסופים, דבר מאוד מאוד מעניין, ישבו וחקרו בשכלם על האמת, חקרו אותה, והחקירה הזאת היא לא הייתה פרקטית. דרך אגב, מאוד מעניין לגבי האוניברסיטאות ימינו, כלומר, הם לא חקרו כדי להמציא פלאפון. הם חקרו על האמת בשביל מה? הם היו חנונים, לא ישבו, כאילו זה לא מדהים, כלומר, ישבו וחקרו. האם זה נכון ככה, מי מסתובב? מבחינתם, דרך אגב, בסוף מגלים שיש נפקמילה. בהתחלה פילוסופיה הייתה נקייה. לשמה, בנות, כמו שיש תורה לשמה, בנות, אז יש פילוסופיה לשמה. למשל, מה מסתובב סביב מה? כדור הארץ סביב השמש, או השמש סביב כדור הארץ, כן?
סקרנות.
מה אתה מתעסק עם זה? סקרנות, אבל זה מה שמניע את חייך, זה הדת, זה...
מה?
אז התשובה היא בתוך השאלה. אני רוצה להתקדם. זה פשוט התכונה האמונית שלהם גררה אותם לעשות דבר מוזר. כלומר, הם חושבים שהם חילונים, אבל הם באמת דתיים. אני אענה תשובה, בנות. הפילוסוף, המסקנה שלו היא חילונית, כאילו, נראה שלא. אז קנה שלו שהעולם קדמון, וזה אין מצוות, ואין שום דבר, אתה מדבר על כמה יסודות בפילוסופיה, אבל נגיד דבר כזה, ברור הדבר, ש100% אנחנו ודאים, שהאדם הזה אוהב חוכמה, כי הוא בעצם מוצא את האלוקי בשכל. הוא לא יגיד את זה, אם הפילוסוף ישמע אותי, אגב, אני ממש לפעמים, התקופות שהייתי, זמן הריצה, שומע כל מיני מרצים לפילוסופיה. בימינו אין פילוסופים אמיתיים, יש מרצים לפילוסופיה. כן? כאילו, כל מה שכנים, אנחנו חילונים וכופרים ואין בורא וזה. וואלה, הם כאלה דתיים, הם כאלה, כלומר, מה זה נותן להם? זה נותן להם, כי בעצם יש להם דת, כלומר, הם נאחזים בשכל. כלומר, הם רואים את האלוקי, הם לא קוראים לזה אלוקי, לא משנה מה. זה מרומם אותם, הם מרגישים רוממות רוחנית, אנחנו קוראים לזה ככה. בידיעה, ידיעת האמת זו עבודת השם שלהם, כלומר הפילוסוף, בוא נדבר בשפה רוחנית, ניקח את הפילוסופיה אלינו לבית מדרש, קמו בני אדם ובעצם חצו לעבוד את השם כמו שהעובדה הזאת עזרה, אבל הם עבדו את השם לא בבטן, לא ברגליים, לא בידיים. איך הם עבדו את השם? בחינתם מה זה עבודת השם? בדבר הכי עליון באדם. מה הדבר הכי עליון באדם? השכל. דרך אגב הם צודקים. אני רוצה להגיד כמה משפטים שקשורים למבנה הספר. זה שרבי יהודה הלוי עובר, מעבור אותנו לתחנות, יהדות, פילוסופיה, סימן שאנחנו בעצם הולכים עם סל ומלקטים אמיתות מכל שלב. שימו למה אני אומר כאן במבנה. אני חוזר על המשפט שאני אומר. זה ברור שככה, כדאי ככה ללמוד את הספר הזה. אנחנו עוברים תחנות תחנות. תחנה ראשונה מה הייתה? שבוע שעבר לפני שבועיים. מה הייתה תחנה? תחנה, תחנה, תחנה. שבוע שעבר ולפני שבועיים, מה הייתה התחנה הראשונה? אז אולי נסמן, אני באמת, במשך השנה אנחנו נעשה תחנות ונראה. תחנה הראשונה, נתן הכותרת, מה הייתה? עבודה זרה. מה ליקטנו משם, בנות? אני שם, אני עושה רוורס ורוצה להיות מיישר קו, כמו בצבא. מה, איזה דברים חיוביים ליקטנו מהתחנה הנוראית שקוראים לעבודה זרה? יפה. אמונה היא טבעית. נכון. לא, בדיוק הפוך, זה היה דבר שהם טעו, הם לא הרגישו את זה. לא, את אומרת, לא, אני מדבר על תחנה, כאילו, התחנה ממה לקחנו חיובי, מהתחנה הזו, בסדר? בסדר? נכון, הדבר הכי בסיסי, שהאמונה היא טבעית לאדם, שזה לא מספיק, זה לא שום דבר, אבל זה הבנה ראשונה. טוב, עכשיו נעבור תחנה החדשה, קוראים לה פילוסופיה. צריכים להבין מה, כלומר, אנחנו צריכים להבין שני שלבים. למה רבי יהודה הלוי מעביר אותנו דרך התחנה הזאת ומה הבעיה בתחנה הזאת, בסדר? עכשיו לאט לאט אנחנו ניכנס לראש החיובי בפילוסופיה, לאט לאט אני אשכנע אתכם להיות פילוסופיות, בסדר? אנחנו מזכירים דבר כזה, האדם יש בו נשמה, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא. מה הצד הכי עליון באדם, בנות? השכל, התודעת, אנחנו לא מבינים את זה, באמת תודעת האדם זה הדבר הכי עליון, כן? ובאו בני אדם ובעצם אנשים ענקיים, עומת נראה שאנשים באמת גדולים, ואמרו, אנחנו נחפש, חיפוש האמת, זה רוממות, זה הנקודה האלוקית, ככה אני מתחבר לבורא, הם לא אומרים את המילה בורא, כי הם לא היו, כן, לא למדו אצל הרב קוק, אבל בעצם זה היה הרגשה שלהם, הם הבינו שלהתחבר לבורא דרך נקודת האמת, דרך בית המדרש. מוכר לכם? מה עושים בישיבה? מה עושים מדרשה? מפעילים את השכל? רק מנגנים בגיטרה? אני מתסכת. כלומר, באמת יש כאן נקודה מעניינת. איך אני מתחבר לבורא? זה לא רק, אבל יש כאן נקודת אמת גדולה. איך אני מתחבר לבורא? על ידי זה שאני יודע את האמת. הידיעה היא לא ידיעה סתם, הידיעה היא פועלת. קורא לזה הכוזרי, עוד נראה את המשפט הזה, שכל פועל. לכאורה זה דבר מוזר. אחד, אז יש אתם יודעות שאחד ועוד שתיים זה משנה משהו במציאות, בנות? אז התשובה היא כן. הכוזר, הפילוסופים הרגישו שכן. הידיעה, זה שהאדם יודע את האמת, זה מחזק את האמת. וזה דבר מאוד מוזר. כלומר, ככל שיותר בני אדם יודעים את האמת, אז זה בעצם מגדיל את האמת. במילים אחרות, זה דת, איך נקרא לדת הזו, בנות? איך נקרא לדת של הפילוסופיה? הם לא קוראים, הם אומרים שהם חילונים. טוב, אתם חילונים, בסדר. איך אנחנו קוראים לדת הזו? הדת. שהם דבקים בקדוש ברוך הוא בבית המדרש, מצד של השכל. חקירת האמת, זה הנקודה. ככל שאדם יודע איך העולם בנוי, ככל שזה, אז אתם דובק בבורא. הוא מבין את זה, הוא משתייך לבורא. מה, באמת היהדות יש בצד בזה כזה או לא? מה אתם אומרות? כן. זה דבר ברור. כן. עכשיו, נגיד דבר כזה. יש לי, נעצור כאן, ונשאל שאין שאלה. למה הוא הגיע דווקא לפילוסוף? לפי מה שאמרתי, למה עובד עבודה זרה הגיע דווקא לפילוסוף? מה, יש דתות יותר פשוטות? זה כמעט הפוך מעבודה זרה, בנות. תזכרו, מה הרגש, מה האווירה של עבודה זרה? יש אמת או אין אמת? או הכל אמת? מה אתם אומרות? הכל אמת. אז למה הוא הלך דווקא לפילוסופיה? אני ככה, אני רוצה
לזה.
אין אמת. יפה מאוד. מי אמרה זה? אני חושב שאמר דבר מאוד חשוב שעוזר להעמיד מפני הספר. כשאדם מחפש, הוא הולך לקיצוניות. זה שיטת הנדנדה. כהקדמה נותן לכם להבין את הספר. רואים מאוד מאוד מעניין שהמלך הולך מקיצוניות אחת לקיצוניות אחרת. שיטת, איך קוראים לזה הדבר הזה? איך קוראים לה? שיטת המטוטלת. ואני רואה זה במכון מאיר חזק. מי שהיה בבית אשכנזי, כזה, כזה קר, חילוני, אז מה הוא עושה? יאללה, וזה, וככה זה, כאילו, אצלו ביהדות הוא מחפש הרב, בוא נרקוד כל היום וזה. תירגע. לא, למה הוא מחפש את זה? כי הוא יודע ששם זה לא, אז מה זה אומר? שם זה לא. זה לא. עבודה זרה לא, כך הוא מרגיש. בנפש, אז מה הוא יעשה? באופן אינסטינקטיבי, מה הוא יעשה? הוא מחפש מי הפוך ממני, הוא עושה כאן חשבון. מי בעולם הזה הוא ידע? יש נצרות, יש אסלאם. מי בדיוק הפוך? בכל הממדים הפוך ממני לגמרי. ואז אני אמצא את האמת. מי הפוך? בנות. זה אחד שהוא לא ספונטני. והוא לא אומר, יאללה, בוא נתלהב. אלא יש אמת, כלומר, בעבודה זרה אין אמת, וכאן יש אמת. זה מאוד קר ומאוד מנותק מהעולם. לעבודה זרה, הכל, אתה עובד את העצים ואת האבנים, אתה מחובר להכל, אתה מחובר ליצרים שלך, לעצים, לאבנים. בעצם הפילוסופים יושבים במגדל השן, ומתנתקים מהעולם, ומבחינתם העולם מתחיל איפה? בוא נצייר ציור וירטואלי. איפה העולם מתחיל? כאן. זהו. עכשיו לא מעניין. עכשיו, אז נגיד ככה, נסכם, ברור שהמלך הוא נמצא במטוטלת. בואו ננחש איפה היהדות נמצאת במטוטלת הזו. עכשיו, אני אומר אמירות מאוד חשובות. זה מה שאומר, בהתחלה הוא היה כאן. איפה הוא כאן? בקטע הרגשי ומאוד ספונטני ומאוד יאללה. והפילוסופים לגמרי 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 מצאו את הקדוש ברוך הוא במקום שמנותק מהמציאות, הכל חקירת השכל, למדו, הם ראשוני האנשים שלמדו מתמטיקה וכל הדברים האלה. ומבחינתם זה לעבוד השם. תחשבו דבר כזה, לשבת בבוקר, בוקר טוב, יאללה, בוא נלמד היום על איך, למה, על איך מחשבים נפח. איזה התלהבות. דרך אגב, יש האמת, הרב קוק אומר גם מקומות, חקירת האמת הנקייה, נקייה, נקייה. דרך אגב, היום לצערנו, אוניברסיטה, זה באמת אהבת ידע או אהבת התואר? אהבת ידע, אהבת התואר, לצערנו. אהבת התואר, באמת, אהבת התואר, לצערנו, של עבודה, אבל מצד האמת, החקירת, ידיעת המציאות, יש איזה מקום גם ביהדות, נכון? עכשיו, בוא נקרא את הדעות של הפילוסוף, בסדר? אחרי שדיברנו בקצרה, מה זה פילוסופיה, והגדרנו שפילוסופיה זה דת. עוד פעם, למה, איך הדת מתיישמת? אין תפילות, נכון? אין שום דבר, אז מה, איפה הדת מתיישמת, בנות? בשכל.
אבל מי אמר,
בפי
הפילוסופים הם לא אומרים כל יום
בסדר, נו, אז לדעת שפה כל יומיים לא משנה, אבל כלומר זה בא מאמונה, הפילוסוף בורח מאמונה ובעצם הוא מאמין גדול, כלומר, זה נקרא קלאסי שהוא לא משהו דתי, אבל למה, מה האינטרס, אני שואת שאלה מה האינטרס בן אדם לא לאכול ולא לשאות אגב, הם היו עניים מרודים תחשבו, בני אדם שלא פרנסו אותם, לא היו קולניקים ישבו דבר, שעות לגבי שעות לחקור, מה יותר מוסרי להרוג חתול, לקח כל מיני שאלות כאלה, אתם קוראות פילוסופיה קצת? טוב, קיצור, תראה, אנחנו, ציטו לכם שיש דברים חשובים שהרמב״ם בנוי הרבה על כל מיני, יש תורת לוגיקה. הרמב״ם כתב ספר נקי, מה? נכון. כלומר, מעניין שאנחנו מאוד, בנקודה הזאת, ביחס לשכל, אנחנו אולי נדבר בסוף השיעור, אבל הפילוסופים, אנשים של לשמה, לשם שמיים, לשם דבקות בקדוש ברוך הוא, עסקו בהבנת המציאות. ובעצם נתרגם את הבנת המציאות לעומק, נקרא את המשפט הזאת לעומק, בעצם להבין את מי הם רצו, להתחבר למי הם רצו להתחבר. לקדוש ברוך הוא. משהו מעניין. יופי. עכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד מעניין. הפילוסופים, שאל אותם הפילוסוף, אני קורא בעמוד ב', בסדר? אני קורא קצת בדילוגים, בנות תעקבו אחריי. זה בדיוק עכשיו נכנסתי למצוקה, שאני לא, אני נקרא את הכל, אני קורא בדילוגים. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה. כי זה לא הגיוני, נכון? מה זה הגיוני? הרי הוא לא יצור. הוא לא יצור מסוים. כי בשכל הם הגיעו למסקנה שאין לו זקן. הם צודקים או לא? מה אתם אומרות? צודקים. הבורא זה לא מישהו שברא. זה, כלומר, מבחינה הגיונית, זה לא הגיוני, אז מי ברא את הבורא? אם הבורא מבחינה פילוסופית דבר כזה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים של פילוסופיה, אבל למשל הגיעו למסקנה כזו. כן? הרי אם הוא יצור, אז הוא נברא. אז זה לא חושב שברא אותו. אז ממילא הוא לא נברא, אז אין לו רצון. זה לא יצור מסוים. כן? זה שכל. למשל, אחד ועוד אחד זה שניים. מה זה? זה יצור ש... זה יצור או איזה היגיון? מה זה? זה היגיון. היגיון זה לא יצור מסוים שנמצא באיזה מקום. אז זה לא, הוא לא רוצה. דרך אגב, גם ביהדות יש דילמה מאוד גדולה. מה המשמעות שהשם כועס? בנות, איך הבנתם עד היום? וואי, אני לא רוצה לסבך אתכם. זה מסובך מאוד, תפיסת הבורא. מה זה? יצור נמצא בשמיים? מה זה? לא רוצה להקדים את המאוחר, אני לא רוצה שתברחו כאן מהמדרשה. מאוד מסובך לתפוס את המושג מה זה בורא. זה יצור, אז אם זה לא יצור, אז... אפשר להגיד למשל שמשל הבוקר שבחו כועס? אפשר להגיד דבר כזה?
לא.
אז מה זה השם רוצה? זה יצור מסוים שנמצא בזה מקום מסוים. אין לנו אחיזה. באמת, אין אחיזה. אין לנו אחיזה.
אנחנו רוצים.
מה?
אנחנו רוצים.
מי זה הוא? מה זה, יצור מסוים?
לא.
אחד העקרונות בפילוסופיה, שלכל שאלה צריך תשובה. ואחד הדברים החודשים ביהדות, שיש שאלות שאין להן תשובות. אני כרגע אומר, שלגבי התפיסת האלוקות, זה סוגיה מאוד עדינה, ש... מה? אז זה, מה זה מתפלסף? מתפלסף, זה, לא, בפילוסופיה יש גם להגיע לחקר האמת, מתמטיקה, יש אמת, אחד ועוד אחד, הגיעו מסקנה, אחד ועוד אחד, שתיים, כן?
אבל מה זה, זה מתפלסף על יסודות, זה יסודות שהם ימציאו,
שהם ימציאו מה זה אחד, מה זה אחד. מה? לא, ודרך אגב, באופן כללי, המון המון למרות האלה, הם דברים שמוכחים, כלומר, אתה עושה מסקנה, כל מיני משפטי פיקדור, משפטי פיתגורס, נכון? נכון, לא רוצה לשעמם אתכם? זה לא כך מעניין אותי. מה אנחנו צריכים להבין בפילוסופיה? בנות, אותי מעניין הפילוסופיה, מה הביא את הפילוסוף להגיע למסקנות א', ב', ג'. אז בוא נקרא את הדברים בפנים. האלוה, אין לפניו לא רצון ולא שנאה. כי הוא התברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. שהרי כוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר החסר לו. ורק בבוא חפצו יש למותו. כלומר, הפילוסוף כבר יש בו תקלה. שהוא מנסה להבין עד הסוף, הוא מגיע, הוא נתקע בפקיר. כלומר, אז כבר אני אומר לכם נקודה, אני רוצה להגיד משפטים שאנחנו נזכור אותם בהמשך. הפילוסוף לא מוכן לקבל שהוא לא מבין, והוא מייחס את ההיגיון שלו להיגיון האלוקי, ולכן הוא מגיע למסקנות מאוד מוזרות. כן? א', הבורא לא רוצה שום דבר, אז ממילא הוא לא ברא. כי אם אתה בורא, כלומר, מבחינתו, כן, הוא, הפילוסוף משליך את השכל שלו לאיך שהבורא מנהל את העניינים. כן? אז ממילא, הוא מגיע למסקנה שבעצם אין יצור שנקרא בורא. אז ממילא הוא לא רוצה, ולא, אם הוא לא רוצה, אז הוא לא ברא את העולם. מסקנה שנייה, העולם הוא קדמון. מה זה העולם קדמון, בנות? מה המשמעות שהעולם הוא קדמון? הוא תמיד היה. למה חייב להיות שהעולם חייב להיות קדמון? כי מישהו שיש רצה אותו, סימן שיש יצור כזה שנקרא בורא. לא יכול להיות שיש יצור שברא הבורא. מי ברא את הבורא? אני לא מעניין אותי, זה מאוד משעמם אותי. כלומר, הם עשו בניין לוגי מהמון דברים, שיש מקום לדברים האלה, יש מקום לחקר האמת, אנחנו נראה. הגיעו לחלק מהאמיתות, אני אסכם בקצרה את החשבון. ודאי חלק מהאמיתות של הפילוסופים יש להם מקום. התחלה הגדולה של הפילוסופיה, שהם חושבים שהם יכולים להבין את הכל. כלומר, תחילת המסע שלהם זה דבר מאוד אמיתי, חקר האמת. התקלה הגדולה שלהם שהם חושבים שהם יכולים להבין הכל והם לא יכולים להכל. למשל, כיוון שהם חשבו שהם יכולים להבין את כל החשבון של הבורא, בעצם הגיעו למסקנה ודאית שאין בורא. דרך אגב, הם צודקים. אנחנו נדבר על זה בהמשך ביהדות, שאנחנו צריכים להבין את הנקודת ההבדל, איך הוא נגמר השכל ומתחיל הבנות אחרים. שלב מסוים שאני יכול להגיד אני לא מבין, אבל אני מבין משהו אחר. כלומר, להגיד סתם אני לא מבין זה לא פותר אותנו, אבל להבין שיש קומה מעל, מעל המציאות החומרית, שהיא במושגים אלוקיים, שאין לנו אחיזה בשכל. אבל הפילוסוף, איזה דת הייתה לו? בנות, אני חוזר. מה היא הייתה הדת של הפילוסוף? השכל. מבחינתו, הבורא זה שכל. דרך אגב, דבר עוד מעניין. איך הפילוסוף מתייחס למציאות? בנות, מה אתם חושבות? איך הפילוסוף מתייחס לטבע, לבני האדם מסביב? מתייחס בהערכה או בניתוק? ניתוק, לא מתייחס לעולם. העולם הזה זה כלום. בעולם לא רצה. כלומר, זה לא שיש איזה עולם כזה שבעולם רצה אותו. העולם זה פרטים. הפילוסוף לא מנותק מאוד במציאות, חי לו במגדל השם, ובעצם מבחינתו, מה שצריך לחקור, מה שנקרא מבחינתו הדת, מבחינתו הדבר הכי חשוב במציאות, זה האמת. והעולם זה רק מעבדה. דרך ואיך יותר ככה. מה זה העולם הזה? מה זה המציאות? מה זה בני אדם? מה זה פרחים? זה מעבדה כדי לחקור את האמת. מעניין. הוא בכלל לא אוהב את האמת. דרך אגב, אריסטו, לפני שהרגו אותו, מה הוא אמר? אתם יודעים מה אריסטו אמר לפני שהרגו אותו? אתה יכול להרוג אותי, כי את האמת שלי אתה לא יכול להרוג. מוכר לכם? יש לו משפט מאוד ידוע שהוא אמר, אותי אתה יכול להרוג, אבל מה אתה לא יכול להרוג? את האמת שלי. זה אמירה מאוד ידועה, גם אנחנו גם ביהדות הלכו את זה, אבל זה מראה את שורש, אחד הדברים מוזרים בפילוסופיה, שאין להם שום ערך לפרטים. זה סתם, זה רק, מבחינתם הדבר הכי חשוב, זה האמת האלוקית, מה שקורה במציאות, זה לא מעניין אותו כי הוא זה. האם ראיתם אי פעם, בכל ההיסטוריה, פילוסוף שנהיה מלך? לא, למה לא יכול להיות? הוא לא יהיה מלך, הוא לא יהיה שר צבא, הוא לא יהיה שום דבר, למה? כי זה לא מעניין. הפרטים זה דבר שהוא לא מעניין, אין בו אלוקות, אין בו ערך. זה רק מעבדה כדרך המציאות, דרך המציאות נבין את העקרונות. הדבר הכי חשוב זה העקרונות. הדבר הכי חשוב זה להבין את העקרונות, שהמציאות היא רק הפרטים של העקרונות. לכן הוא כאן מעריך להסביר, אני כבר מתחיל להסתבך שאני מדלג כאן, הוא מסביר שבעצם העולם הוא בעצם אין שום משמעות, אבל מה זה האדם השלם? אני מדלג לעמוד ג', בסדר? מה, לדעתכם, מה זה האדם השלם? לפי יסיר, מה זה האדם המושלם? לא. מתעסק בשכל. כלומר, מעניין, למה צריך שיהיה אדם שלם? אני קורא את המשפט. והאדם השלם, תסתכלו בעמוד ג' למעלה, שורה שלישית. והאדם השלם התבק בו מעין אור אלוקי הנקרא בשם השכל הפועל. ובו התחבר השכל הנפעל של האדם התחברות של התמזגות. במילים אחרות, הוא דתי או לא דתי?
הוא דתי.
הוא דתי.
זה מודע, כאילו, אם
זה לא
מרח לשום דבר.
נכון.
אז למה אתה בכלל מתמחים כאילו לעשות חקירות?
אין מה לעשות, זה אמונה, זה מפנים, הוא לא, נכון, זה לא. בעצם הפילוסוף שבוי בבית המדרש, כל כולו בשכל, והאדם השלם זה האדם שיודע את האמת. השאר זה לא מעניין. לא מעניין מה אתה עושה, לא מעניין אם אתה מתחתן, לא מעניין לאן אתה הולך, שום דבר לא מעניין. מה זה האדם השלם? מה זה האדם מבחינה רוחנית? מה עבודת השם של הפילוסופיה? ידיעת האמת, להיות חלק, מתמזג בקדוש ברוך הוא. ממש ככה הוא אומר, התמזגות, אתם רואים? התחברות של התמזגות, התמזגות במה? ממה אתה מתמזג, ממה אתה מתחבר? לבורא, כן? מה אתה אומר? נכון, הוא לא ברא. אז זה אומר, כשאתה הולך עם השכל עד הסוף, אתה מסתבך. אין לנו זמן ואין לנו מקום לחקור קושיות פילוסופיות, זה לא מה... בנות, אני... לא מלמד אתכם פילוסופיה. בסדר? הבנתם? אתם רוצים שיעור בפילוסופיה? בבין הזמן אם אני אבוא, אני כן חקרתי פילוסופיה דרך אגב, מה שאני מבין קצת וזה. אבל צריך להבין, פילוסופיה זה ילדים שבכלל, הדת שלהם זה ידיעת האמת. וככל שאתה, אדם השלם זה אדם שיודע את האמת, האמת על הטבע, האמת על פסיכולוגיה, האמת על הפיזיקה, האמת על... זה האדם השלם. בסדר? בנות, היא שאלה איך קוראים לך? עדן שואלת בשביל מה הם עושים את זה? מה אתם עונות? בשביל מה הם עושים את זה? מה הם מרוויחים? אבל מה הם מרוויחים? מה הם מרוויחים? מה הרווח בזה? בשביל מה? הוא יושב ולומד מתמטיקה, פיזיקה, אז מה זה נותן לו? לא, אבל מה זה נותן לו? מה זה נותן לו? אתה קם בבוקר, משקיע 10 שעות, במקום להתפרנס ולחיות ככה, כמו היוונים, הם ישבו והתפלספו שם. מה זה נתן להם?
להרגיש שלם.
למה?
כי זה מה שהוא חושב שלא.
אבל למה? מה זה נותן? מה זה שלם? אז מה? שלם, מה? מרגיש? תשובה, זה צימאון לקדוש ברוך הוא. זה קיצור, זה משהו עוצמתי. שמניע את האדם, האמונה מניעה אותה. האמונה זה ממש כוח פנימי שמניע את האנשים האלה להגיע לחקר האמת. בסדר, הם יגידו שהם פילוסופים. מה? למה לא? צריך לאהוב את זה. האמת, האמת היא הדבר הכי חשוב. בסדר, אני מתרגם את זה לשפה שלכם, שלנו. בסדר? זה דרך אגב, שאלה מעניינת. האם לדעתכם האנשים האלה הקפידו להיות מוסריים, כן או לא? כמו שלא הספקתם, כל שנה הם לומדות לפניכם. מה אתם אומרות? האנשים האלה הקפידו לתת צדקה, כן או לא? מה אתם לדעתכם? הקפידו לתת צדקה, כן או לא? כשאני שואל שאלות, אתם מבינות שאני עושה הפוך על הפוך. אתם לא מכירות אותי עדיין. הם הקפידו לתת צדקה, כן או לא?
כן.
כן, נכון. יפה מאוד. אבל יש כאן דבר מתוחכם, תראו את המשפט הזה. אני מדלג לארבע שורות למטה פסקה ג'. דאהו איפה? אתם רוצות איפה אני נמצא?
לא.
ארבע שורה שלישית מלמטה. פסקה אחרונה בעמוד ג', בסדר? אני מחכה שתראו את זה. בסדר? דרשהו איפה? בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם. יפה. תלך לארמות, תלמד להבדיל, כן? תלך, תלמד, נשמע וזה. אברך, אין כסף, מה זה משנה? יאללה, נלמד. מה? זה אינסטינקט שלי. למען יהיה סליחך, אתה פועל, לא נפעל. ברבק, יאללה. ותדבק בדרך הישרים במידות ומעשים. תהיה צדיק, תיתן צדקה. תכבד את ההורים. וואו. יפה, אבל עכשיו משפט הבא. בנות, זה טוב שלא למדתם. נעצרו כאן. מדהים. גם תהיה צדיק, שידוך טוב. גם תהיה למדן, וגם מה? צדיק, מידו דרך ארץ, כיבוד הורים, תיתן זקה.
זה הכל בשביל
התועלת. יפה. קראת את זה? תראו את המשפט הבא. מה? קראת הספר הזה? יפה. כי הם יהיו לך לעזר להכרת האמת. מי זה הם? אני קורא בפנים. כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויעוררו לך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל. כלומר, דבר כזה. תיתן צדקה, לא בגלל, תיתן צדקה, חשוב מאוד לתת צדקה, למה, בנות? מה אחרי זה נותן? מה הקשר? מה הקשר בין צדקה לבין פילוסופיה?
זה יעורר לך את האמת שאתה רוצה.
למה, למה? נגיד דבר מאוד מעניין. בגלל שיש שני סוגי בני אדם, יש אנשים חומריים, שהם רוצים כסף לעצמם, והם אנשים שהם רוצים, אני רוצה לאכול, ולשתות, ולשאול, אכפת לי מעצמי, אדם אגואיסט. אדם אגואיסט לא יכול להיות פילוסוף. כי אצלו, כי אני רוצה להגיד משפט מאוד עמוק, כל מה שבחיים זה עניין של מינון, תחשבו על זה. הנפש של האדם היא בנויה ממינון. כשאדם קם בבוקר ורוצה לאכול ולאכול ולאכול ולישון וזה, האם יש לו מקום בנפש לדברים שכליים כלליים? לא, הכל תפוס, הכל תפוס לחומר. כלומר, כדי לפנות מקום באישיות שלך, אישיות האדם, כדי לפנות מקום לקדושה, מה זה לקדושה? לשכל, חייבים להתנתק ממה? מהחומר. ואיך מתנתקים מהחומר? אתה תהיה עדין, אל תהיה אגואיסט, תיתן צדקה, אל תדאג רק לעצמך, תהיה יצור כללי. יצור כללי הופך אותה לשכלית. מה מעניין? למה להיות אכפת מהכלל? לא בשביל כשמעניין אותי הכלל. מעניין. לא מעניין אותם המציאות בכלל.
מי מעניין?
מה? זאת אומרת, אני בעצם אדם מוסרי בשביל מי? בשביל מה?
בשביל עצמי.
בשביל שאני אהיה יצור שכלי. מאוד מעניין. אני אגיד לך למה. כי אם אדם, אתה תהיה מוסרי, אם אתה אדם בהמי ואגואיסטי וחושב רק על עצמך, אז הנפש שלך היא נפש מאוד פרטית, אתה לא יכול לצאת ולחשוב על דברים כלליים. כדי להיות אדם שכלי, השאלה אם אתה יצור שכלי או יצור חומרי. אם אתה עכשיו אין לך מידות, אז אתה יצור חומרי, חושב על עצמך, אגואיסט, אז תיתן צדקה, תכבד את ההורים, בשביל לעלות למדרגה של יצור שכלי. אבל זה ממש ממש כואב בבטן לראות את זה. כי מה אנחנו אומרים? טוב, אני מקדים את המאוחר. למה מכבדים את ההורים? כי יש אמת בזה, זה בכלל לא מעניין, כן, זה בגלל שיש מה שאנחנו אכפת לנו. כי הורים זה דבר חשוב, אבל אצל הפילוסופיה שום דבר לא חשוב. חוץ ממה?
מעצמי.
לא, לא. חוץ מהאמת הכללית. בקיצור, הפילוסופים מנותקים, מנותקים מהמציאות, כן.
גם ביהדות, אבל יש מקום של לעשות משפט שכר
ועונש, נגיד. נגיע לזה, השנה נגמרה. חכי, אני לא יודע מה זה יהדות, שמעתם על היהדות? לא יודע מה זה. אני בינתיים הייתי לפני שבועיים עובד עבודה זרה, עכשיו נפגשתי עם יצורים הפוכים ממני. עוד פעם, מה זה היצורים הפוכים ממני? אבל אני לא מתעלם מהשאלה שלך. הגעתי לאנשים שמצאו את האלוקים איפה? בשכל. עכשיו, בואו נראה איזה דברים חיוביים הוא קיבל. מה? כן. נכון, 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 זה מתה, זה מאוד דומה. אבל זה אלוקים מתים, לא אלוקים חיים. אני רוצה להגיד משפט כזה, אנחנו נדבר על זה. זה לא אלוקים. אנחנו מדברים על אלוקים חיים. הוא מדבר על שכל קר. הוא מדבר על... כלומר, כשאת... אנחנו, אין לנו ברירה למילה אלוקים, אבל הוא לא קורא לזה. הוא בעצם מדבר על... הוא לא בורא עולם בכלל. זה שכל. אחד ועוד אחד זה לא איזשהו משהו חי, כן? אין לה אהבת השם. אצל הפילוסופיה, אין מושג כזה אהבת השם. למה? בנות? עצמי תואר. צריך להגיד, שאלה אינטליגנטית מאוד. גם אנחנו, מה זה אהבת השם אצלנו? יש לכם הסבר בנות? גם שאלה. אבל אצלנו יש מושג שנקרא לאהוב את השם. אצל הפילוסופיה הכל מת, הכל קר. זה בעצם, הדבר הכי שיש זה שכל. זה היגיון, זה לוגיקה. ואת זה אנחנו עובדים. האלוקים של הפילוסופים זה שכל. ואיך אנחנו מתחברים לאלוקים? דרך השכל. בסדר? כן.
אני חושבת שזה ממש מובן. באיזשהו מקור, בן אדם שלא תרגל את עצמו לכל דבר, כאילו אם אני לא תרגל מתמטיקה, אני לא יודע מתמטיקה, אז אני גם לא אדבר מתמטיקה, אותו דבר גם פה. למה הם עושים את זה? אם אתה לא, כאילו, תדבר על החברה, או תעשה מעשים של החברה, אתה לא תוכל להגיע לגבעים שהם
השווה כללית. נכון, נכון, את צודקת, אבל האבסורד כאן, שהמציאות היא כלום. אין אלוקים, אלוקים לא נמצא בשביל. בעצם אין אלוקים, כלומר אנחנו נדבר על זה להמשך, אין כאן ערך עצמי המציאות. כלום. המציאות היא אפס מאופס. שום דבר. וגם המוסריות היא כלום. הדבר היחיד שקיים זה שכל. מה? עכשיו זה... אין כאן עניין. עצם למה? כי הם מרגישים... איך הם הגיעו למסקנה הזאת? מסיבות רגשיות אמוניות. אני אומר לך, הפילוסוף קם בבוקר ומרגיש את האלוקים במהות. בשכל, בחקירת האמת. שם אלוקים ניסה. השאר קיים וזה לא מעניין. זה מה שמעניין אותו. הוא קם בבוקר וממוקד בחקר האמת. בסדר? בקיצור, הוא בן איש מנותק. מה? כי המציאות אין לערך אלוקי. זה לא מעניין.
פשוט כל דבר הוא מתחיל והגבוה יותר.
מה זה גבוה? גם המילה גבוה אצלך זה לא הגבוה אצלו.
לא, ברור.
זה ידיעת האמת המציאותית וגם הפילוסופיה ומה מוסרי ומה לא מוסרי.
לא, אבל מבחינת...
אבל מבחינה תיאורטית. רק התיאוריה זה דבר חשוב. אני אסכם. התיאוריה זה דבר חשוב. הפרטים זה רק דוגמאות. הדבר היחיד שיש ערך זה ערך לדברים הכלליים. דרך הרב הרב קוק, האם יש אמת באמירות הפילוסופיות האלה שהכלל יותר חשוב מהפרט? אני רוצה עכשיו לראות במה אנחנו יכולים לקבל מהפילוסופיה ומה לא. האם האמירה הזאת שהכלל יותר חשוב מהפרט, זה אמירה שאנחנו מסוגלים לקחת אותה, או שאנחנו זורקים אותה? זורקים אותה. אז בוא נרשום, לקחנו, שמנו בסל, בוא נרשום לעצמנו. יש כאן אמירה מאוד מהפכנית ומאוד מפתחת, שבעצם להבין שהפרטים זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אבל, כל הפרטים האלה יש להם שורש אחד עליון. לאט, לא הגענו ליהדות, אבל קצת עכשיו משהו שקשור ליהדות. שבעצם הפרטים, כל הכבוד להם, הם נובעים מזה אמת כללית אחת. עדיין לא הגענו לנבואה, לא הגענו ליהדות, לא הגענו למצוות, אבל האמירה שלקבל פרופורציות, כל הפרטים הם רק תוצאה של איזה משהו, של איזשהו מהלך כללי עליון שממנו הכל מתפרץ. אבל הדבר הכי חשוב זה המהות. יש מהות למציאות, יש איזה עיקרון. בתפיסה הפילוסופית יש איזשהו עיקרון שיצר מציאות. הכלל יותר חשוב מהפרט. ודרך אגב, התפיסה הזאת לקחה את המלך, נתן לו מכה, והוא גם ספג משהו מאוד חשוב. שבעצם זו נקודה מאוד חשובה לי. הוא יצא מהנקודה הקטנה שלו, מהגן ילדים שלו, של להרגיש, מה שאני מרגיש זה הכי חשוב, איזה כיף. ואז הוא עשה מסע של התבגרות. מסע מאוד מאוד חשוב, שהוא קלט מהפילוסוף, שבאמת יש דבר שיותר חשוב מהכאן ועכשיו. יש דבר יותר חשוב מהפרטים, מרובן, שימון, לוי, זה כלל אחד, זה מהות אחת עליונה, שכל המציאות נגזרת ממנה, כל המציאות יוצאת ממנה. וזה הדבר הכי חשוב, כן? זה הפילוסופיה, כן? אני, יש לכם דף בנות, שאלה, אני אתן לכם שאלה, ואז אני אתן לכם רמז, אם לא תצליחו. מי היה הפילוסוף הראשון בעולם? אני יכול להתפטר? צודקות. אני חושב שזה ממש קשור, תראו כאן מקור מספר 4. נכון? נכון? האם אנחנו ביהדות מעודדים לשבת ולקום בבוקר ולשאול שאלות של שכל? האם זה דבר אמיתי או לא? האם זה קשור לדת? האם שאלות של שכל זה בונה יראת שמיים? כן או לא? כן, בוודאי שכן. אבל המדרש אומר, בוא נקרא את המדרש, מדרש נפלא. כן, הקדוש ברוך הוא נגלה אברהם אבינו. למה הקדוש ברוך הוא נגלה דווקא לאברהם אבינו? בנות, מה היה מיוחד באברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך? חסר דפים? אז אפשר לצלם? אז מה אתם אומרות? אז אני חשבתי כי הוא היה צדיק והלך לתלמוד תורה ונתן צדקה. זה מעניין, זה גם כנראה נכון, אבל אתם יודעות מה היה מיוחד באברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא נגלה רק אליו? זה מדרש מפתיע. עוד פעם, מעניין, אני הייתי מצפה, אני מחדד, אני למדתי עד היום, ודרך אגב אני לא מבטל את החשיבה שלי, שאברהם אבינו היה צדיק ומאוד בנתינה, מאוד מאוד רגש, מלא רגש, ושמח אנשים, איך אומרים, רוקד על כן, רוקד על, איך קוראים לזה, קיצור, איש שמח, איש מאוד רגשי. אבל מעניין שהמדרש אומר שזה לא הסיבה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו? אני קורא, ויאמר השם אל אברהם, מקור מספר 4, לך לך מארצך. רבי יצחק פתח, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאדם שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. מה זה בירה? ארמון. הוא ראה דולקת, מזכיר לי את הנסיך הקטן. זה אתם קורות? יופי, אז אם אנחנו נדבר כמה דברים שקשורים לנסיך הקטן, לא עכשיו, אבל אז אומר כאן ככה, הוא ראה מקום שכאילו מתנהל, יש שם אנרגיה, יש דירה דולקת, יש בני אדם, יש, יש. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? זה השאלה, שעה שאלה, מאיפה באה השאלה שלו? שאלה של? שכת. שאל, מה קורה? יש כאן המון פרטים, יש כאן המון פרטים, יש כאן טבע, יש כאן שמיים, עצים, אבנים, ומי מנהל את העניינים האלה? מה, מאיפה לא צץ? איך השמיים יהיו שמיים? איך זה? מה זה האש? מה זה המים? מאיפה זה בא? אני רוצה להבין, משתוקק להבין, מה קורה כאן? מי מניק את העניינים כאלה? אומר המדרש, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. אני, וכו' וכו'. אז מה המדרש מספר לי? דבר מפתיע. עד היום חשבתי שכדי לקבל נבואה צריך לזרוק את השכל, נכון? מה המסר של המדרש לפי זה? למה הקדוש ברוך הוא נגלה דווקא לאברהם ולא לאחרים? כי אחרים לא חיפשו את האמת, אין להם שאלות. לאחרים כנראה לא היה שאלות. בסדר, רגע, את צודקת, רגע, את צודקת, אבל בוא נחדד את הנקודה. שלאדם יש תכונה שהוא מחפש את האמת, הצמאון לדעת את האמת, מה קורה כאן, למה, לשאול למה, לשאול למה, זה לא רק שאלה שקשורה לעולם של סתם האוניברסיטה, זה שאלה שהיא המפתח לאמונה. הקדוש ברוך הוא נגלה לה ואמר לו, אני בעל הבירה, אני מנהל את העולם. הוא אמר לו, בגלל שבשלב ראשון הוא בעצם היה לו צמאון לחפש את הפנימיות, להבין בשכל. כלומר, יש כאן איזה חקר האמת, לא לוותר, לשאול למה. לשאול למה זה לא אנטי אמונה, וזה אני רוצה לחדד את הנקודה הזו. רבי יהודה הלוי נתן לנו כאן איזשהו מסר חינוכי מאוד חשוב, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. ודאי שאמונה היא לא רק שכל, אבל כדי להגיע למתן תורה צריך לעבור איזה שלב? איזה שלב צריך לעבור? להיות בן אדם. חלק מהמתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה יכולת לשאול שאלות ויכולת גם לענות תשובות לא מושלמות. כלומר, שהאדם עושה את המקסימום מצידו ושואל ולא מוותר, מתוך כך מגיעה הנבואה. מעניין. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, הגיע לאמונה, יוצא דבר מדהים. איך אברהם אבינו הגיע לאמונה מהצד יותר נמוך? פילוסופיה זה שכל, זה יותר נמוך מאמונה, נכון? אבל אנחנו לא זורקים את השכל. כלומר, והמשך נראה שגם הפילוסוף זה תחנה מאוד חשובה. עוד לפני תחנה הבאה, שעוד נגיע תחנה של עם ישראל, זו תחנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, לשאול למה זה שאלות, זה עבודה רוחנית. כשאדם בא ומחפש את המהות, מחפש מה עומד מאחורי המציאות, ומה מנהל את המציאות, זה עבודת הקודש, זה עבודה רוחנית של האדם. זה לא עבודה סתם כזה חילונית, זה עבודה רוחנית לגמרי. ומי שמתאמץ לשאול שאלות ולא לוותר לרב, הוא זוכה לתורה. כן, זה לא תורה. בנות, זה פחות מתורה. אבל חקר האמת, זה הבסיס ללימוד תורה. כן? מי שיש, איך אומרים, נותן, הוא עושה מאמץ משלו, מתוך ככה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, ועולה לעוד קומה. כן. מה את אומרת? פילוסופים מה? נכון. חיפשו את האמת, אבל בלי ענווה. אנחנו נעביר שיעור שלם על זה. נכון. אז אני מחדד. אם רבי יהודה הלוי הביא את הפילוסופים בספר שלו, מסקנה, בנות, אני רוצה לראות איך אני לומד את הספר. מה המסקנה שלי? כשאני רואה שרבי יהודה הלוי הביא את הפילוסופיה כתחנה. מה המשמעות? זאת תחנה שכדי להגיע ליהדות האמיתית, צריך לקלוט אותה אלינו, לספוג אותה לתוכנו. שאין כאן, זה לא נכון להגיד, מה השכל שטויות? לא נכון. זה קומה בסיסית של בית המדרש, זה קומה בסיסית של חיבור לקדוש ברוך הוא. שאני שואל שאלות ולא מוותר, ואני שואל איפה, מה קורה כאן, חקר האמת זה דבר מאוד בסיסי. ובאמת ביהדות יש גמרא, שמעתם על הגמרא, מותר ללמוד גמרא פה? או שעדיין לא? מה? לא יודע. כן. אז זה מאוד, זה סוגיה מאוד עדינה, איפה השכל ואיפה האמונה, כן? אבל ודאי תחנת הפילוסופיה מחדדת מאוד. הפילוסופים צדקו. במה הם צדקו, בנות? במה הפילוסופים צדקו? שחלק מסוים מעבודת השם זה לקום בבוקר ולהתאמץ ולחקור, והם הרגישו בזה רוחניות והם צודקים. לשבת ולחקור על מהות העולם ולחפש מה השורש של המציאות ומה מנהל את המציאות. התשובות שלהם שטויות, בוא נתגיד מסקנה. לא שטויות, הרבה מהם זה שטויות. אבל המהלך הנפשי של הפילוסופים ולא להתעצל ולנסות, אני אומר עוד משפט, להאמין שהשכל שלנו יכול להגיע למסקנות. זה מאמין בי, הם האמינו בעצמם. שאם יחשבו טוב טוב, הם הגיעו להבנה איך העולם מתנהל. וגם בזה הם צודקים קצת. כי השכל של האדם זה חלק מהאלוקי. כלומר, האלוקי שבאנו נמצא בשכל. והאדם מסוגל להגיע לתובנות. זה ברור שהם צודקים. האדם מסוגל להגיע להמון תובנות. מישהו כאן עמדה פיזיקה, דברים כאלה, שזה לא... מה? דברים נפלאים, באמת דברים נפלאים. דרך אגב, אתם יודעים שהמון ראשונים, גדולי התורה, היו מדענים גדולים. אתם יודעות, אתם יודעות, למשל, מי היו רופאים? מי היו רופאים? הרמב״ם, הרמב״ן, המהר"ל. ידעו, המהר"ל מפראג היה רופא גם. כן. המון, המון, רבי יהודה הלוי אומרים שגם היה רופא. כן? זה שזה לא מספיק, וצריך לעשות עוד מדרגות, אבל זה שהאדם חוקר את האמת ומבין את המציאות, זה חלק מהחיבור לקדוש ברוך הוא. זה לא הכל, ממש ממש לא הכל. אבל אי אפשר לדלג על השלב הזה. חלק מהבשלות שלנו, חלק מעבודת השם שלנו, זה שאני יושב ושואל שאלות. ואם אדם נתקע, רגע, מה, עכשיו שלב הבא, אם אדם נתקע רק בשאלות שלו והוא לא מקשיב לתורה, אז שום דבר לא יוצא מזה. זה, שלב, זה, זה הצד שני של המטבע. אם אתה תקוע בשאלות שלך ולא מקשיב לנבואה, ולא מקשיב למתן תורה, זה אוי ואבוי. אבל אם אתה ניגש למתן תורה בלי לשאול שאלות, אם אתה נכנס למדרש, בת שנכנס למדרשה, ואסור לשאול שאלות, זה אוי ואבוי. כלומר, המקום הזה של חקר השכלי, זה מקום מאוד מאוד משמעותי. מי אומר את זה? אני... כמובן, מי אומר את זה עוד מקום? הרב קוק. ואורות הקודש, מקום מספר אחד. אני קורא פסקה קצרה. רוח הקודש צריך להיות מחובר עם השכל הטהור של האדם. שכל טהור זה שכל בלי נבואה. עוד פעם, יש שני צדדים באדם. שכל בלי נבואה. כשהאדם מחדד ומתאמץ, יכול להגיע להישגים מהשכל של עצמו. יש תנאים לזה ולא כל דבר, כן? שכל טהור, בלי ספרים, בלי שום דבר. מתוך כך מגיעים לנבואה. מעניין. כתוב ברמב״ם, מי יכול להיות נביא? בנות, מה תנאים לנבואה? למדתם? חכם, גיבור, עשיר וכו'. מה זה חכם? כלומר, אדם שהוא אומר, יאללה, אני אהיה צדיק, לא מספיק. אדוני, גברתי, אתם רוצות להיות נביאות? דרך אגב, ברור שנבואה גם לבנות, כמובן. נכון? אז אתם רוצות להגיע לנבואה, אז חלק מזה, זה להיות במקסימום בחקר האמת. זה חלק מהעניין, זה חלק מהיראת שמיים שלנו. ואפשר להגיע להישגים בזה. ולמה אני מדגיש את זה? זה לא שאני אנחנו נשאר, כי לכאורה בישיבה זה פשוט. כאילו הנושא של שאלות, אבל יש מצב כזה שאדם הוא ירא שמיים והוא צדיק, אבל אין לו שאלות. לכאורה, סבבה, טוב מאוד, מה אתם אומרות? בחורה טובה, אין לו שאלות, היא צדיקה, היא תתחתן, תחיה, הכל טוב. מה חסר לה? בנות, מה חסר לה? היא מאמינה בקדוש ברוך הוא, מגיית ילדים. מה חסר לה? תשובה? קומה בסיסית שפותחת האדם לאמונה עמוקה היא קשורה להיות האדם יצור שואל שאלות. אין אדם שאין לו שאלה, יש אדם שמתעצל, אבל אם אתה לא יודע, כלומר זה, יש אנשים צריכים לייצר את המקום הסקרני הזה. המקום הסקרני הזה הוא שיש בו קדושה, יש בו עבודת השם לשאול, ואדם מתעניין, אדם רואה מציאות ואומר מה עומד מאחורי המציאות הזאת. זה צריך לפתח את הכישרון הזה, את הנטייה הזו. זה חשוב. אברהם אבינו הגיע לנבואה, וזה אני מסכם את הנקודה הזו. אברהם אבינו הגיע לנבואה כשהוא הלך ושאל מה מסתתר מאחורי זה. שאל מה מסתתר מאחורי כל העולם, מה מנהל את המציאות כאן. הוא שאל מה מסתתר מאחורי המציאות. מתוך כך הוא הגיע לקומה של תורה. כן? אז אם ככה אני כאן מסכם. מה הסיבה שרבי יהודה הלוי העביר אותנו את דרך הפילוסוף? האם כדי ללמד את המסקנות של הפילוסופיה?
לא.
ברור שהעולם הוא לא קדמון, העולם נברא. ברור שהקדוש ברוך הוא, זה ברור. אבל המלך חייב לעבור דרך הפילוסופיה. למה? עכשיו אני רוצה לעזור לכם. למה המלך היה חייב לעבור דרך הפילוסופיה?
לא הפיל את השכל
עליו. מה השינוי? איזה שינוי הוא עבר? מאיזה שלב? בוא נסכם. איזה רגע? מה המצב הנפשי של המלך לפני הפילוסופיה?
רק האמונה.
הכל רגש, הכל ספונטני, אין אמת, הכל אמת, זה לא מעניין האמת, פוסט אמת, פוסט מודרני. כאילו, נגיד ככה, התפיסה של העובדה זרה היא תפיסה מאוד פוסט מודרני. אתם יודעות מה זה פוסט מודרנה? כאילו, אני מדבר בשפה. פוסט מודרנה זה אין אמת. הכל אמת. בכל זאת, לא מעניין מה האמת. מעניין מה אתה מרגיש. איך קוראים לזה? ניו אייג', כאילו. בכלל זה לא משנה מה האמת, משנה מה אתה מרגיש. כל אחד עם ה... איך קוראים לזה? שכאילו כל אחד מספר את הסיפור שלו, יש איזה ביטוי כזה פיה. מה? נרטיב, כאילו. זה תפיסה שהיא אלילית. תפיסה אלילית כזאת. בימינו חוזרת האלילות בתפיסה כל אחד זה נרטיב שלו. מה זה משנה מה האמת? אני מרגיש שאתם כובשים, אז זה הנרטיב שלי. כלומר, אין אמת, מה שמשנה מה אני מרגיש. אבל הפילוסופים נלחמו בזה. זה בכלל לא משנה מה אני מרגיש. יש אמת יותר עליונה. חקר האמת. יש אמת אובייקטיבית. דרך אגב, נקודה אמונית מאוד חשובה. אחד ועוד אחד שווה שניים ולא שלוש. לאט לאט הבינו שזה לא שגם, גם זה יותר מורכב וכו' וכו'. אבל זה חלק יסודי מהאמונה. אני עושים כאן נקודה. עכשיו זו שאלה, בנות. מה אנחנו עוצרים כאן ושואלים מה כל כך גרוע בפילוסופיה? בנות, מה כל כך גרוע בפילוסופיה? מה? זה נכון, אבל נגיד משפט כזה. בוא נראה מה המלך רגיש. אני ממש לצערי מדלג. אבל תעשו לי תיאור רציניות, ותחזרו על זה, וגם תתכוננו, בסדר? אני קורא בעמוד ד', בסדר? פסקה ב', בסדר? רואה אני דבריך נכוחים. מי אומר את זה? המלך. אבל אינם לאותים למה שאני מבקש. שהרי יודע אני כי... בוא נותמו נצעק ביחד, כי מה? נפשי זקה. איפה? שימו למה שאני אומר. הפילוסוף נמצא איפה? בשכל. הוא אומר, אני מרגיש מה? עד שעבודת השם שלי נמצאת בחיים, בנפש, בחיים שלי, במידות שלי, האנרגיות של החיים, זה הרבה יותר מאשר שכל. כל הנפש שלי, כל המידות שלי, כוחות החיים שלי יש בהם קדושה. באינטואיציה הוא לא מקבל, בוא נגיד ככה, הוא מקבל תובנות על לחפש את האמת, כל הכבוד, אני מהפוך, הוא גם קיבל את זה, שם בסל, לחפש את האמת זה חשוב, אבל הוא מחפש קישור לקדוש ברוך הוא לא רק בראש, הוא מרגיש את האלוקים איפה, ממש אני אתרגם אותו לשפה הרוחנית שלנו, איפה הוא מרגיש את האלוקים? מה זה זכה? מה פירוש המילה זכה? הוא מרגיש את הטהרה ואת האלוקות בנפש, ברגשות, ביצרים שלו, בכל המידות שלו. ובעצם אומר דבר כזה, זה בכלל לא מדבר אליי. לא שיש לי טענות שכליות נגדך, נסכם. למלך אין טענות שכליות נגד השכל, נגד. אבל הוא אומר, באינטואיציה אני לא הולך איתך. למה באינטואיציה הוא לא הולך איתו? נסכם. כי הוא מרגיש שתיקון העולם נמצא בעולם עצמו. ותיקון העולם לא נמצא בלברוח מהעולם. אני אסכם עוד פעם. הפילוסופי אומר דבר כזה, כל הכבוד המציאות היא על הפנים וזה, אבל בוא נברח מהעולם, נלך 15 שנה למגדל השן, לא אמרתי הרמור, מגדל השן. אבל הוא אומר, מה פתאום? אני מחפש את האלוקים כאן, בחיים, בנות, כאן, 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 כאן. נפשי זקה. מה זה נפשי זקה? זוך זה ניקיון, זוך זה רוחני. אני מרגיש שהרוחניות הרבה מתחת לראש. כל הנפש שלי, כל הרגשות שלי, כל המידות שלי, כל הכוחות חיים שלי. אני מחפש את האלוקים במציאות עצמה. ולכן אני עוזב אותך. אתה מנותק. אתה מנותק. אני מחפש דת שחיה את אלוקים. כן? נשים נקודה. מה השעה? בסדר. סיכום. סיכום קצר. הצלחתי בשיעור אחד ככה לסכן לקצרה את כל החשבון. עברנו לתחנה שהיא קיצונית, הפוכה מעבודה זרה. אם העבודה זרה נותנת מקום לרגש הרוחני, באה פילוסופיה, לוקחת לנו למקום, איזה מקום בנות, איזה מקום? שלעבוד את השם דרך חקר האמת. חקר האמת, יש לו מקום, אנחנו זוכרים שזה חשוב. הוא חשוב, ויש לו מקום, מצד שני, אחד, מצד שני, הוא ממש ממש לא מספיק למלך. למה? וזה נסכם, וזה נעצור. למה זה לא מספיק למלך? הוא מחפש את האלוקים בחיים. עוד לא מצאנו, בעזרת השם, אנחנו באמצע המסע. ערב טוב. אז רגע, בוא נסכם מה לומדים, מה אתם לומדות. בלי נדר, תגידו בלי נדר. לא, בלי נדר זה לא להיחלש, רק... כן. אתם תלמדו, תעשו קורס בנצרות. בסדר?
התחנה הבאה
נצרות. אז מי עמוד? מי עמוד? תרשמו לעצמכם, בבקשה, בבקשה. מעמוד ה' עד עמוד ז', זה הכל. עמוד ז' בפסקה יש שם הקו, זאת אומרת, כל הנצרות, כשמגיעים לאסלאם לעצור. שבוע הבא אנחנו ניכנס לכל העולם של מה זה יהדות וכו' וכו'.